קראנו השבת את פרשת תרומה, פרשת מצוות ודינת המקדש, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. המדרש בתחילת הפרשה מסביר מה הסיבה שהקדוש ברוך הוא מצווה את המצווה הזאת, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. ואומר המדרש, פותח במילים, ויקחו לי תרומה, עדה הוא דכתיב, לקח טוב, כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו. אל תעזובו את המקח שנתתי לכם. יש לך אדם שלוקח מקח, יש בו זהב ואין בו כסף, או יש בו כסף ואין בו זהב, אבל המקח שנתתי לכם, יש בו כסף, שנאמר, אמרות השם, אמרות תאומות, תאורות, כסף צרוף. יש בו זהב שנאמר, הנחמדים מזהב ומפז רב. יש אדם שלוקח שדות, אבל לא קרמים. קרמים, אבל לא שדות. אבל המקח הזה יש בו שדות ויש בו קרמים. שנאמר, שלחייך פרדס רימונים. יש לך אדם לוקח מקח ובני אדם אינם יודעים מהו. אבל מסחר הסרסור נתוודה מה לקח. כמה אחוזים קיבל הסרסור? לפי זה יודעים, כי אחוז, כל סרסור מקבל אחוז, אחוז וחצי מדמי התיווך. לפי זה אפשר לדעת כמה שווה המקח. כך התורה, אין אדם יודע מה היא, אלא מסחר שלקח משה שנאמר, ומשה פניו בדברו איתו. זה היה כביכול המחיר של משה רבינו. על התיווך שלו. ויש לך מקח שמי שמחרו נמכר עמו. האם יש דבר כזה? אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, מכרתי לכם תורתי, כביכול נמכרתי מה שנאמר ויקחו לי תרומה. אם כן, ראשית המדרש רוצה ללמדנו את ערכה של תורה. התורה יש בה הכל. כסף, זהב, והרעיון הזה של כסף וזהב, אולי הוא תומן בקרבו, יש בתורה, צד כסף זה צבע לבן, ביטוי של חסד. כסף, יש דורשים כיסופים. נחשוף נחשפתי. כלומר, כסף זה בחינה של חסד. זהב זה אדום, נוטה לאדום. בחינה של גבורה, ויש בתורה את הכל. יש בתורה גם את הערך, כל מה שבעצם יש בעולם, הרי זה נמשך מהתורה. כל יש בתורה. קרמים, שדות, שקולה כנגד הכל. ואז ממשיך המדרש ואומר, משל למלך שהייתה לו בת יחידה, ובא אחד מן המלכים מונטלה, ביקש ללך לו לארצו וליטול לאשתו. אמר לו המלך שנתן לו את הבת, אמר לו, ביתי שנתתי לך יחידיתי, לפרוש ממנה איני יכול. לומר לך אל תתלה, איני יכול, לפי שהיא אשתך. אלא זו טובה עשה לי שכל מקום שאתה הולך, כיתון אחד עשה לי שאדור אצלכם, שאני יכול להניח את ביתי. כך אמר הקדוש ברוך הוא לישראל. נתתי לכם את התורה לפרוש ממנה איני יכול, לומר לכם אל תתלו איני יכול, אלא בכל מקום שאתם הולכים, בית אחד עשו לי שאדור בתוכו שנאמר, ועשו לי מקדש. כלומר, לפי מה שהמדרש מפרש, נתינת התורה לישראל, היא בעצם מביאה למצווה הזאת, למצוות בניין בית המקדש. נתינת התורה מביאה להשראת השכינה בישראל. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. כי התורה, ביתו של הקדוש ברוך הוא כביכול. בתורה, כשאדם מקיים את התורה, מתקיים רצונו של הקדוש ברוך הוא. והוא ורצונו, והוא וחוכמתו אחד. מופיע על ידי לימוד התורה ריבונו של עולם בעולם הזה. מופיע רצונו, מתגלה רצונו של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה. וגילוי רצונו זה הופעה שלו. זה הופעת שכינה. זה מציאות של שכינה. כל מצווה שאדם עושה, כאן יש איזה בחינה של הופעת שכינה. בעיקר לימוד התורה. אפילו אחד שיושב ועוסק בתורה, שכינה כנגדו. שניים שעוסקים, כבר מדרגה עוד יותר גדולה. דבריהם נכתבים. חמישה, עוד יותר. עשרה, השכינה מקדימה ובאה. כלומר, כל הופעה של התורה זה הופעה של שכינה. ולתת לזה ביטוי ממשי, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. כיום, שאנחנו כבר הרבה זמן, הרבה דורות עברו מאז בניין בית המקדש השני, מאז החורבן, וקצת השתנו התפיסות, התפיסות העולם היום הרבה יותר מופשטות, ויש כאלה שבליבם מהררים, האם זה שייך בדורנו, גם כן השאיפה הזאת למקדש, לקורבנות, לעבודת בית המקדש, כמו שהייתה פעם בדורות הראשונים, שזה היה האופי של הנפשות אז, אבל הדורות התפתחו, וכבר אינם כל כך עובדים בצורה מגושמת את עבודת השם, וכבר לא צריכים להיות קשורים כביכול לקופה, מקשים המקשים, לא צריכים להיות קשורים כאילו למקום, ריבונו שלם בלתי גבולי. השקפת העולם היא מופשטת, השאיפות הן יותר מרוממות, לא, הוא רק נמצא במקום אחד, אל המקום הזה להתרכז, הרי ריבונו שלם מלוא כל הארץ כבודו. ואי אפשר להתחבק מהשאלה הזאת, כי השאלה הזאת היא מנקרת גם בלבבות אנשים שעוסקים בתורה ולומדים, והם שואלים את השאלות האלה. אחרים מזלזלים בעוסקי התורה, וכשבאים לפרשיות אלו הם אומרים, מה זה? מה זה הדבר הזה? לעסוק בעניינו של בית המקדש, על כל הפרטים, פרטי הפרטים. עבודת השם צריכה להיות עבודה, מידות טובות, מעשים טובים, חסדים, רוחניות, דביקות, זיכוך החוכמה, הכרה גדולה של חוכמה והבנה. לא ההתמקדות הזאת וההתקשרות הזאת עם משהו, עם מקום, עם משהו גשמי. והרב מתייחס לזה. הרב הרגיש בשאלה הזאת וכבר ענה על זה. זה מדרגות בעליות רוחניות. כשאנשים נעשים יותר מופשטים, אז נראה להם שכל אחיזה בדברים גשמיים היא קטנה, היא נמוכה. אנחנו מתעלים למדרגה יותר גבוהה. אבל כשעולים לעוד יותר גבוה, להפשטה עוד יותר עליונה, אז מבינים שבעצם צריך להמשיך את הקדושה מגבהי הגבהים, והיא מתפשטת ומתפשטת ומתפשטת ומופיעה גם בתוך המציאות הממשית, ומקדשת גם את החיים הממשיים. היא לא רק נמוכה בתוך המציאות הממשית, היא גבוהה גבהי גבהים, עד שמי השמיים. אבל היא לא נשארת רק בשמי השמיים. היא מתפשטת, היא בלתי גבולית, וגם מתפשטת ויורדת למטה. ומקום גדלותו, שם אתה מוצא נבטנותו. כי הגדלות האמיתית זה הגדלות המתפשטת, בלי מעצורים, בלי שום גבולים. למטה, בלי גבול, ולמעלה בלי גבול. זה אולי מזכיר לי מעין מה שאומר רבינו יונה על דברי חכמים במסכת ברכות. הגמרא אומרת שם, כל הקובע מקום לתפילתו, אלוקי אברהם בעזרו. וכשמת אומרים עליו, אי חסיד אי עניו, מתלמידי אברהם אבינו. כי אברהם גם כן קבע מקום. אז כל הקובע מקום לתפילתו אלוקי אברהם בעזרו. שואל רבינו יונה, מה הגדולה המיוחדת שאדם מתפלל במקום קבוע? שכבר נאמר על זה אלוקי אברהם בעזרו. נכון שאברהם גם קבע מקום, אבל הוא לא רק קבע מקום. אברהם הוא גם הכיר את השם, הוא אדם היה הדביקות של אמונה, והאמין בהשם ויחשבי על עוד זקה, אברהם היה ענק של אמונה. קבע מקום גם כן. אבל לא זה הדבר הזה שאם אחד עושה מחכה את אברהם, כן? בדבר הזה. כאילו היו אומרים, אברהם לבש כיפה כזאת כשהוא התפלל, וכל הלובש כיפה כזאת, אלוקי אברהם באזור, מה? זה הקובע, הבגד, המקום. תהיה כמו אברהם, אז גם אלוקי אברהם יהיה בעזריך. לא בפרט הזה. משיב רבינו יונה, שאם אדם קובע מקום, הרי זה מראה על היחס שלו לתפילה. זה מראה שאדם הזה, אפילו על הפרט הקטנטי כזה, השולי הזה, הוא גם כן מקפיד. זאת אומרת שאדם הזה מתפלל בדביקות עצומה. הוא כל כך עוסק בעניין של התפילה, והוא רוצה שהתפילה תהיה הכי מושלמת שאפשר, ואפילו הוא קובע מקום לתפילתו. אפילו בדבר הזה שהוא לא כל כך משנה, לא כל כך חשוב, גם זה מעסיק אותו, איך להתפלל במקום. כמובן שהוא גם מתלבש, מכין את עצמו, כמובן שהוא חושב, כמובן שהמחשבה שלו והדביקות שלו והלב שלו עובד את השם בכל ובו ובכל נפשו, ואפילו בפרט הזה, ראיה. מהפרט הזה ראיה על רצינות התפילה. אבל אם אדם רק יקבע מקום לתפילתו, ולא מתפלל ברצינות, אבל זה מה שחשוב לו, שלא יתפסו לו את המקום שלו, ואחרת הוא כאילו לא יתפלל, לא לזה התכוונו חז"ל. כל הקובע מקום לתפילתו, ריבונו של עולם קבע מקום לתפילתנו. כי ביתי בתפילה יקרא לכל העמים. כל הקובע מקום לתפילתו, אלוקי אברהם בעזרו. כשהוא קובע מקום לפי רבינו יונה, הוא יודע, הוא קרוב אל השם, ויודע שלמלוא כל הארץ כבודו, ויודע שריבונו של עולם הוא מעל הכל, ונעלה מהכל. הוא לא מקשים את העבודה שלו, הוא מצמצם אותה באיזה פרט מסוים. היא גדולה ועצומה שמתפשטת את כל הפרטים, ומופיעה גם במציאות, ומתגלה גם במקום. זה עניינו של בית המקדש. בית המקדש הוא בא לגלות בעצם, להמשיך את האור האלוקי הבלתי מוגבל. שמלוא כל הארץ ולא שהוא מקומו של עולם. ולא העולם מקומו, הוא מקומו של עולם. וזה מה שמשה רבינו, ככה חז"ל אומרים, התפלא. כשהקדוש ברוך הוא אמר לו לבנות בית לשם, הוא חשב, צריך להיות בית גדול? איזה מקום יכול להכיל את המקום שאפשר לבנות בית לקדוש ברוך הוא? אומר המדרש, דבר אחר, שדי לא מצנו, סגי כוח. בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה, עשה לי משכן, התחיל מטמיע. ואומר, כבודו של הקדוש ברוך הוא מלא עליונים ותחתונים. והוא אומר, עשה לי משכן. ועוד היה מסתכל ורואה ששלמה עומד ובונה בית המקדש, שהוא גדול מן המשכן. ואמר לפני הקדוש ברוך הוא, כי אמנם יושב אלוקים על הארץ. אמר משה, ומה בית המקדש שהוא יותר ויותר מן המשכן? שלמה אומר, כן, משכן על אחת כמה וכמה. לכך אמר משה, יושב בסתר עליון. ואז ענה לו הקדוש ברוך הוא כביכול, כן? לא כמו שאתה חושב, אלא תעשה כמו שאני אומר לך. משכן עם שיעור כזה וכמות כזאת, ושם אני משרה שכינתי ואני, ולא עוד אלא שאני משרה שכינתי עמה על עמה מבין שני הקרובים. זאת אומרת שבעצם הגדלות מתבטאת, הגדלות היותר עליונה מתבטאת בזה שהיא יכולה להתפשט וגם להופיע במקום היותר צר ומצומצם. גדלות מוגבלת, היא לא יכולה להצטמצם, היא לא יכולה להתפשט, היא גדולה, היא מוגבלת בגדלותה. אבל גדלות אלוקית בלתי מוגבלת, היא יכולה להתפשט ולהתפשט ולהתפשט ולהופיע במקומות הצרים ביותר והקטנטנים ביותר, כמו במקומות הגדולים והבלתי גבוליים. כי מה שמעל הגבול, אז אין לו גדלים, לא גודל ולא צמצום, זה מעל כל הגבולות. הווה אומר שבאמת השאיפה שלנו לבניין בית המקדש, המצווה שאנחנו מצווים בבניין בית המקדש, זה לא מצווה שבא לצמצם את ההופעה האלוקית ולהקשים כביכול את ההופעה האלוקית באיזה מקום מוגבל מצומצם, אלא זה לבטא, זה מיטוי לגודל האלוקי שמתפשט ומופיע עד המציאות הממשית בפועל, עד העולם הזה, עד המקום הזה. ועיקרו של בית המקדש, אהרון. ואהרון שבו נתונים הלוחות, ובו התורה. ואומר המדרש, ועשו אהרון, מפני מה בכל הכלים האלה כתיב ועשית, בלשון יחיד. ובאהרון כתיב ועשו אהרון, אמר רב יהודה ברבי שלום, אמר לו הקדוש ברוך הוא, יבואו הכל ויעשו ויעסקו באהרון, כדי שיעסקו כולם לתורה. כלומר, כאן יש ביטוי מיוחד בתורה, מלמד, כולם קשורים עם אהרון. אהרון שזה השיא של הקדושה, כולם קשורים איתו. ועשו אהרון. איך כולם יכולים לעשות? כולם לתת ביטוי שכולם יכולים שותפים בעניינה של התורה. אור החיים מסביר שבעצם התורה לא יכולה להתקיים על ידי יחיד בלבד. כי יש מצוות שהם לכהנים ואינם לישראלים. יש מצוות שהם לישראלים ואינם לכהנים. ועל כן, התורה יכולה להתקיים רק בכלל ישראל ביחד. הופעת התורה השלימה, כל ישראל ביחד. כל אחד צריך ליטול את חלקו בקיומה של תורה, בהופעתה של התורה, וכך התורה תתקיים בשלימות. ולכן נאמר ועשו אהרון. אמר רבי שמעון בן יוחאי, שלושה כתרים הם, כתר מלכות וכתר כהונה וכתר תורה. כתר מלכות זה השולחן, תכתיב בו זר זהב סביב. כתר כהונה זה המזבח, תכתיב בו גם כן כתוב זר זהב סביב. וכתר תורה זה ארון, וגם שם כתוב לעשות זר זהב. למה נקראים, נכתבים זר ונקראים זר? אלא לומר לך, אם אדם זוכה, נעשים לו זר, ואם לאו, נעשה זר. כלומר, זכה, נעשית לו סם חיים. לא זכה, חס וחלילה, נעשית לו סם המוות. ומפני מה בכולם כתיב ועשית לו בארון כתיב ועשית עליו? ללמדך שכתר תורה מעולה יותר מכולם. זכה אדם לתורה, כאילו זכה לכולם. כלומר, כתר תורה, שבעצם נתון לכולם, כי כתר מלכות זכה בו דוד המלך, שבט יהודה, ולא אחרים. כתר כהונה זכו הכהנים. אבל כתר תורה מונח, וכל אחד יכול לקחת אותו, וכתר התורה הזה, בעצם מי שזוכה בו, הוא זוכה בכל. בעצם, מה פירוש הדבר זוכה בכל כאילו? כלומר, בבחינה הזאת כאילו זוכה בכל. כי כל המדרגות, גם הופעת המלכות בישראל, גם מופעת הכהונה בישראל, הכל מקורו בעצם בתורה. ובעצם חז"ל גם רומזים לזה בפרקי אבות. נותנים לו מלכות וממשלה. מי שלומד תורה לשמה, זוכה למלכות. יש מלכות חיצונית. אדם הוא מלך על הבריות. ויש מלכות יותר גדולה, מלכות פנימית. שאדם הוא מעולה, הוא מתעלה על הכל. משפיע, יכול להיות לא בדרך דווקא של שלטון, שהוא תפס את השלטון. יש היום תופסים את השלטון לא בדרכים קשרות. זה לא מלכות. מלכות אמיתית זה מי שכולם מקבלים את מלכות ההוא. כולם רוצים בה, הוא מתנסה מעל כולם. והוא משפיע על כולם. מי שעוסק בתורה הוא מקיים את העולם. הוא מקיים את כל המציאות. זה לא מלכות? זאת המלכות האמיתית. קדוש ברוך הוא מלך עולם, הוא יצר את כל הנתינים שלו, את כל האזרחים, את כל העולם כולו, ובתור שכזה הוא מלך אמיתי, מלך המוחלט, מלך אבסולוטי. אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא, ולפני שהיו נבראים, מפני שהוא יוצר את הנבראים, וממילא המלכות שלו היא מלכות מוחלטת. זה גם עניינו של העוסק בתורה, שמי שעוסק בתורה הוא מקיים את העולם. זאת המלכות האמיתית. בתנאי, כמובן, נותנים לו מלכות וממשלה, בתנאי שעוסק בתורה לשמה. אחד בא ואמר, שהוא חושב שהוא עוסק בתורה לשמה. אז אמר לו הרבו, אתה מכחיש את רבי מאיר, שרבי מאיר אומר שכל העוסק בתורה לשמה, זוכה לדברים הרבה, ולא עוד אלא שכל העולם כולו כדאי הוא לו, ונותנים לו מלכות וממשלה וענה וכו' וכו' וכו', כל מה שנאמר שם בהתחלת פרק ו', אצלך זה מתקיים? אם זה מתקיים, זה בסדר, אם לא אתה מכחיש את רבי מאיר. אבל יש מדרגות. כולם עוסקים בתורה לשמה באיזה בחינה מסוימת. בין עוסקי התורה, אני לא חושב שיש אחד שלומד תורה רק בשביל להתפרנס, או שהוא יהיה רב, ושום כוונה לשמה לא מעורבת בזה בכלל. אני לא מאמין שיכול להיות תופעה כזאת. חס וחלילה, אם יש תופעה כזאת, אז זה מה שאמר המדרש. נעשית לו זר. חס וחלילה. אבל מה? מורה מתערב בין הלימודים, יכולים להתערב גם כוונות אחרות. יש בזה מדרגות שבה לשמה. יש האדם לומד תורה לשמה, מדרגה נמוכה, רוצה לעשות קרדום לחתור בה, רוצה פרנסה, רוצה כבוד. יש מדרגה יותר גבוהה שאדם לומד תורה, זאת אומרת שקצת יותר לשמה, כדי שיהיה לו שכר. מי שלומד תורה, שכרו גדול מאוד, אז הוא רוצה שכר. זה מדרגה כבר יותר חיובית, שאדם לומד לשם שכר. מדרגת הלשמה זה שאדם לומד כדי שתורה תופיע בישראל, כדי שדבר השם יישמע בישראל, כדי שאור השם יאיר בעולם. לא עושה חשבונות שלו, אלא רק חשבונות של הופעת רצונו של ריבונו של עולם בעולם, הופעת דברו בעולם, ראשית כל עליו, כי הוא, עליו הוא שולט, על עצמו הוא שולט האדם, אז לפחות ראשית כל שאור השם יופיע, יופיע בעולם, הוא רוצה שעל כולם יופיע, אבל עליו אין מניעה מאחרים, הוא יכול לשלוט על עצמו, אור השם מופיע עליו, והתרחב על אחרים, וזאת מטרת הלשמה היותר שלמה לשם התורה. מספרים על איזה אחד מה... משה לוי מספסוב, נדמה לי, אחד מה... לאה רבי ימשו אמר ששלושה דברים הוא למד מגנב. מצא ממי ללמוד. אבל הוא אומר שאפשר ללמוד ממנו שלושה דברים. ראשית כל, הוא עובד בלילה. דבר שני, הוא עובד בצינה, שאף אחד לא יראה. צריכים לעבוד את השם גם כי הוא למד. לעבוד בצינה, שאף אחד לא יראה, שלא יתפסו אותו. דבר שני, הוא לא מפחד מהתפיסה. אתם יודעים מה זה תפיסה? לא מפחד ממאסר. הוא יודע שיכול להיות שיתפסו אותו. זה לא משפיע עליו, לא מונע את עצמו מלהמשיך לעסוק במקצועו. לא לפחד. כשאדם עובד את השם, ללמוד מזה איך לעבוד את השם. גם בלילה, שאף אחד לא רואה, בצינה, ולא לפחד, לא לחשוש מחששות. כל מיני עיכובים, הפרעות. מישהו יפריע לו בעבודתו. כן, אנחנו מצוות בניין בית המקדש, מצווה לדורות. אנחנו מתפללים על זה כל יום ויום, כמה וכמה פעמים ביום. ומצפים לבניינו של בית המקדש. אבל כמובן, שבעצם הציפייה שלנו היא לא לבנייה הגשמית של הבית בלבד, היא להופעת שכינה בעולם, להופעת שכינה בבית המקדש, להופעת שכינה עלינו. ועל כן ההשתדלות העיקרית שאנחנו צריכים לעשות לבניין בית המקדש, זה להיות ראויים להשראת שכינה. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, לא בתוכו, לא נאמר בתוכו, אלא בתוכם, בתוך ישראל. אפשר ללמוד מזה בתוכם, זאת אומרת לעשות את המקדש באמצע, וסביב זה כל ישראל, את בניין המקדש. ואפשר בתוכם, פירושו דבר, בתוך כל אחד ואחד. לעשות בית להשם בלב, משכן להשם. בלב, בליבי לש, בלב לבנות משכן. וככה, אבל אנחנו קרובים. קרובים ומתקדמים לקראת האפשרות של בניין בית המקדש, ולכן ההכנות שלנו הרוחניות צריכות להיות הולכות וגוברות, הולכות ועולות. אנחנו בחודש אדר, משנכנס אדר מרבים בשמחה. כבר סיפרתי לכם שלא שואלים אותי איך מרבים בשמחה בחודש אדר. בחודש אב שואלים. אז אני סיפרתי את זה לבן שלי, אז הוא אמר לי שהסיבה היא כי משנכנס אב, ממעטים בשמחה, יש הרבה הלכות בשולחן ערוך. אז אנשים שואלים, מיור בשולחן, מנכנס אדר, מרבים בשמחה, אין לי מלאכה בשולחן ערוך. למה לא כזה? אז היה צריך לכתוב גם כן, כמה סימנים מרבים בשמחה. בישיבה שלנו יודעים, שנכנס אב מרבים בשמחה, הוא שמחה תונות. כל ססון וכל שמחה, כל חתן וכל קלה. זה שיטה טובה. יש לו מהפסוקים לומדים מה זה דבר המשמח. זאת חתונה. כן. אנחנו כולנו מברכים את החתן, שבעזרת השם, את החתנים ואת החתן, שיבנו בתים מלאי שמחה, ברכה וטובה וכל טוב. אנחנו מתקרבים לפורים, ו צריך לתכנן איך לשמוח בפורים. לשמוח, אבל בגבול. בגבול של השמחה, בגבולות השמחה. מרבים בשמחה, אז ראשית כל אחד צריך לבחון בעצמו שהשמחה שלו תהיה שמחה שגם משמחת את אחרים. יש כאלה שכשנכנס יין יצא סוד, אדם ניכר בכוסו, אז פתאום מתגלים דברים לא נעימים. אני לא מדבר שמתגלים מה שהיה בפנים מחוצה. שזה מאוד לא נעים. יש, יש דברים גשמים יוצאים, יש דברים רוחניים שהם גם כן לפעמים לא, אדם פתאום נהיה כזה בלתי מתחשב, אלים. צריך כל אחד לבחון את עצמו מה יקרה אחרי שזה, מה יתגלה שלא. אז ראשית כל, בערב אין דין השתקר. ואני מכיר כמה כאלה שהשתקרו בערב ולא היה להם קריאת המגילה בבוקר. ולא קימו את מצוות היום. באיזה מין פורים? זה לא פורים. בסעודה שותים קצת יותר ממה שכל היום. וגם זה צריך להיות, ללמוד לשמור על הגבול. להיות בשמחה, לא למעט, להיות בשמחה. אני רק רוצה לספר לכם שבשיבת מרכז הרב, גם כן אני זוכר בשנים הראשונות, כי הייתי בחור עדיין, אז כל הישיבה הייתה בשמחה. אני עובר בבית המדרש, עוד זה היה בבניין הישן, אחד יושב לומד, רב אמנואל זרבי, ראיתי אותו אתמול כאן מתארח, נזכרתי בדבר הזה, פורים אצלו, יש לו, או יש עוד שיטה של שמחה. פיקודי השם ישרים מסמכי לב. יש דעה כזאת. והוא גם כן עשה את הדבר הזה. אני חושב שבהחלט מותר, יש, אני עכשיו אומר בפירוש, מותר ללמוד קצת בפורים. וזה יכול מאוד לשמח. צריך לאזן את הדברים, אנחנו צריכים גם לשמוח, ולמוד לשמוח, והשמחה היא מחברת ומאחדת. והבחינה של השמחה היא תהיה מה קורה למחרת הפורים. אם מחרת הפורים אדם צריך להתאושש שבוע ימים מהפורים, זה לא היה מה שרצינו. אם למחרת הפורים כל החבורה מגובשת וחוזרים ללימוד התורה, ויש לנו אחר כך אנחנו נמצאים חודש ימים לפני פסח, ויש עוד ביבמות עוד קצת להשלים, ונכנסים לאיזה שוונג כזה, שבראש חודש ניסן לא מצליחים לעצור את השוונג, וזה נפשח עד ערב פסח, זה סימן שפורים היה מוצלח. אז שיהיה לנו פורים שמח.